לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים, השם יברך אתכם. אנחנו פרשת בהר, והשבוע הזה הולך לרדת אור גדול מאוד בעם ישראל. איזה תענוג. זה בדיוק השבוע של רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו פרשת בהר, עולים להר, עולים להר מירון, ההר המיוחד הזה, שזה פשוט מדהים לראות שדווקא במקום הזה רבי שמעון, שכולם נוהרים אליו. מה העניין הזה של רבי שמעון? כמובן, אני מודיע מראש שלא נספיק לדבר, יש דברים שדיברנו שנה שעברה. מה שניתן להוסיף, נוסיף קצת על הנושא הזה של רבי שמעון, איך הוא עצר את המגפה בדיוק בזמן שלו, בלג בעומר, שם עצרה המגפה. מה היה העניין? איך עוצר את המגפה הזאת? איך הצליחו לעצור אותה? אז עכשיו, מאזינים יקרים, יש כאן דבר מדהים, מדהים ביותר שרבי שמעון עשה. כולם יודעים שאסור לדבר לשון הרע. ודאי, לשון הרע, אוי ואבוי. מה זה לדבר? זה חמור יותר משלושת העבירות שבתורה. אוי ואבוי לשון הרע. והנה מסופר בזוהר הקדוש, פרשת תזריע, שהיו הולכים רבי יוסי ורבי חיה, הולכים בדרך, וראו בן אדם, זה נמצא בדף מבית עמוד א', בזוהר הקדוש, כרך ג', ושם כתוב את העניין הזה, פרשת תזריע. הם רואים בן אדם שכל כולו מלא פצעים בפנים שלו. ואז רבי חייא שאל אותו, מי אתה? אמר לו, אני יהודי. ואז רבי יוסי אומר לו, אני חושב שהוא עשה חטאים. זה לא סתם שהפרצוף שלו ככה, זה כנראה שיש פה לשון הרע. זה לא סתם שבאים עליו כזאת צרעת בתוך הפנים שלו. ואז רבי חייא גם כן אמר משהו, אם זה נקרא איסורים של אהבה, זה לא של אהבה. אם זה של אהבה, זה היה צריך להיות מחוסה. וככה הם דנים ביניהם. ואז אותו אדם אומר להם את המילים הבאות. כמה דעונשה דהי ברנש. אני רוצה להסביר לכם למה יש לו בפנים פצעים. בגין, הוא אומר, כמה דעון שדהי ברנש בגין מילה בישה, כמו שמענישים את האדם על מילים רעות ולשון הרע שהוא מדבר על מישהו, כך עון שבגין מילה טובה, דקעתי לידי, ויחיל למללה ולא מליל, ככה הבן אדם יקבל עונש על מילים טובות שיכל לפרגן, יכל להגיד תודה, יכל להגיד ישר כוח, יגיד ישר כוח, ולא אמר, על זה מקבלים עונש בדיוק כמו שמדברים לשון הרע. לא דיברת לשון הרע? כן. יפה. אבל לא אמרת מילים טובות? אתה בבעיה. עד כדי כך, המילים הטובות האלה, ולכן כשהוא אמר להם את זה, אמר להם, עכשיו אתם מבינים, זה לא בגלל לשון הרע. אני נקי מלשון הרע. אני פשוט לא דיברתי דברים טובים על אותו בן אדם. ולכן באו הפצעים. אומר הזוהר, נחתו רבי חייא ורבי יוסי, ונשקוהו. נשקו אותו על הראש שלו. איזה חידוש גדול אמרת לנו. שכמו שמענישים על זה שאתה דיברת לשון הרע, גם יענישו על זה שלא אמרת מילים טובות. אני לא יודע אם אנשים קולטים מה שהולך פה. מילים טובות. לכן מפרשים שהמצורה מביא שתי ציפורים. שתי ציפורים. אחת על לשון הרע, אותה שוחטים, ואחת על המילים הטובות שהוא לא אמר. שאותה שולחים לשדה. אתה לא אמרת מילים טובות. רבותיי, זה לא יאומן. הפרגון זה אחד הדברים החשובים בעם ישראל. בן אדם צריך לדעת, גם בעבודה, גם בבית. בבית כמה צריך לפרגן. אישה זקוקה לפרגונים באופן תמידי. תמידי, כל יום. כל יום. אני כתבתי בספר של הזוגיות שגבר שלא נותן לאשתו בין 3-5 מחמאות ליום, ליום. אני חוזר על זה עוד הפעם, כי יש מאזינים שחושבים שהכוונה לשנה. אז אני חוזר שוב. מי שלא נותן לאשתו בין 3-5 מחמאות ליום, הוא לא מבין בשלום בית, הוא לא יודע מה זה אישה. יכול להיות שהוא יכול לפצח סוגיות שלמות, הוא יכול לתת חבורה, אין כמוה בעולם. הוא יכול להיות דוקטור לכל מיני נושאים. בבית הוא לא מבין כלום. למה? המילים האלה, הפרגונים האלה, זה כל כך חשוב, עד שאחד מגדולי החסידים אמר, שאם יש חזן בבית כנסת, שעשה תפילת שחרית, או מנחה, או ערבית, ולא אמרת לו, ישר כוח על התפילה, הוא אומר שעד כדי כך יש מצב שהוא לא יצא ידי חובת התפילה. אני לא יודע אם יש לזה מקור, אבל זה עד כדי כך, הוא אומר. מה זה? לפרגן לבן אדם. כמה אנשים עוצרים את הפה שלהם? כמה קשה להם להגיד את זה? מה יש? תגיד. לא קרה שום דבר. ואנשים זקוקים לזה. אני אומר לכם, מחמאות כולם אוהבים. גם אלה שאומרים לכם, לא, 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 לא צריך, לא צריך, אני לא. אדוני, זה בנפש של האדם, הוא רוצה מחמאות. תפרגן, תגיד ישר כוח. אנשים לא מודעים. מסופר על אחד שהיה, לקח טלפון ציבורי והתחיל לדבר, שלום, אני מנקה בניינים, מנקה גינות, אני יודע לעבוד טוב, אולי אתם צריכים אחד, אני אעשה לכם את הגינה מבריקה. אולי אתם צריכים? ואז הוא שומע בטלפון, לא, לא, תודה רבה, יש לנו כבר מישהו, אנחנו שמחים בו והכל בסדר. טוב, להתראות. מרים עוד פעם טלפון למישהו אחר. אולי אתם צריכים זה? צריכים לבניין שלכם, למנקה, מסדר, עושה. לא, לא, תודה, לא, לא, תודה. התקשר לכמה אנשים, אחד עמד שם בטלפון. אומר לו, אדוני, אם אתה מחפש כל כך הרבה זמן עבודה, אני מחכה פה ליד הטלפון, אני שומע אותך מדבר. אתה מנסה, מה הבעיה? בוא לבניין שלנו. לנו יש בניין גדול, אני אדבר עם הוועד, שיבוא לקבל אותך. אומר לו, לא, ידידי היקר, אני לא מחפש עבודה. אבל אם אתה לא מחפש עבודה, אז מה אתה מתקשר? אני מנקה בניינים, אתם צריכים אחד כזה. אמר, אני מתקשר לאנשי הוועד של הבניין שאני עובד שם. אני מתקשר אליהם, אולי הם צריכים מישהו. אמר, מה, אתה רוצה שיחפשו מישהו אחר? אמר, לא, לא. אני מנקה את הבניין במסירות נפש. אני מנקה את הגינה במסירות נפש. והם לא אומרים לי תודה, איזה יופי, איזה תענוג, ואני זקוק לזה, כמו אוויר לנשימה. הם לא אומרים לי תודה, איזה חניקת, איך סידרת, איזה יופי. אז מה אני עושה כדי שאני אחזיק מעמד? אני מרים טלפון לוועד שלנו, של הבניין שאני עובד בו, להגיד להם אם הם צריכים עובד. ואז אומרים, מה פתאום? יש לנו מנקה טוב, יש לנו עובד מצוין, אנחנו לא צריכים אף אחד. הוא באמת מצוין. זהו, אני רק רוצה לשמוע את המילים האלה. כמה בן אדם זקוק לזה. רבי עקיבא ניסה לעצור את המוות של כל התלמידים שלו בזמן הזה, מפסח ועד פרוס, עצרת, עד אמצע. הוא ניסה, איך הוא התחיל? לא כתוב שהיה לו 24 אלף תלמידים. כתוב רבי עקיבא עשה 12 אלף זוגים. הגמרא ביבמות אומרת, 12 אלף זוגים. מה זה זוגים? הוא אמר זוגות זוגות. חברים חברים. חברותות. למה? כדי שלא יהיה מצב שלא ינהגו כבוד זה בזה. הוא ידע שמה. ובזה נכשלו. ולכן, כשהלך לרבותינו שבדרום, ישר התחיל איתם. קודם כל בוא נלמד את ואהבת לרעך כמוך. זה כלל גדול בתורה, ואז נמשיך. למה? כי רבי עקיבא קלט, שאם אין ואהבת לרעך כמוך, לוקחים את התורה הזאת וגונזים אותה. כל הלימוד שלמדתם, תגנזו אותו. שימו אותו בצד. אם לא נהגו כבוד זה בזה, אם התורה לא מביאה לתיקון של המידות, אז בשביל מה אתה לומד? כל הלימוד זה כדי להגיע לזה. ולכן, זה כל הנקודה. החפץ חיים. ראה פעם קנטוניסט. האנשים האלה שלקחו אותם לעבודות אצל הצאר ניקולאי מחשימו. וראה אותו קנטוניסט שהיה שם, והשם ישמור משם, העבירו אותם 25 שנה. והוא התחיל לקלל, ומקלל את הכל וזה, מקלל את כולם. ואז החפץ חיים ביקש לדבר איתו. מה, החפץ חיים רוצה לדבר איתי? מה הוא רוצה ממני? הוא בא אליו. אמר לו, אני מקנה בך. אמר לו, אתה מקנה בי? אתה לא רואה איך אני מקלל ואני מגדף? אמר לו, אני מקנה בך. למה? אני במקומך, מה שעברת, הייתי עוזב הכל. בכלל לא רוצה להיות יהודי. אבל אתה עוד מתגאה ביהדות שלך, ואתה, אמנם אתה מקלל, בסדר, אבל תראה איזה גדול אתה, תראה כמה נקודות טובות יש לך, מה אתה מדבר? קח את הנקודות האלה, בוא נפתח אותם. ובאמת, עשה איתו עבודה לאט לאט, והבן אדם הגיע למצב שכל יום הוא קורא את כל התהילים, כל יום. הרבי מקלוזנבורג, בצ'אנז, הוא היה ניצול שואה, כל מה שעבר עליו שם בשואה. והיה איזה יהודי אחד שהיה אומר, אני לא, יש לי הרבה שאלות, הרבנים לא עונים לי, ניצול שואה, אין פה שום דבר, תפסיקו לבלבל, אין תשובות, הכל זה לא יכול להיות, קרה פה משהו, אי אפשר להסביר את זה. והיה ככה כל הזמן צועק. והם אחד אמרו לו, אולי תכנס לרבי מקלוזנבורג, תכנס אליו. הוא אומר, מה הוא יכול להגיד לי? מה הוא גם כמו כל הרבנים וזה. נכנס אליו, חצי שעה היה אצלו. אחרי חצי שעה הוא יצא. רבותיי, תקשיבו, זה הרב היחידי שענה לי על כל השאלות. אין לי שאלות. הכל בסדר. אנשים הלכו לרב. אמרו לו, כבוד הרב, הוא כל הזמן מסתובב עם שאלות, והוא אומר שהרב ענה לו על כל השאלות. אמר להם, מה אתם מדברים? לא עניתי לו על שום שאלות. כשהוא בא לפה, התחיל להגיד את הדברים שלו, תפסתי לו את היד, התחלתי לפקוט איתו ביחד, ואמרתי לו, אתה צודק, מה השאיר לנו? מה נשאר לנו מכל השואה הזאת? מה נשאר? השאיר את הבררה, את הטובים לקח, אותנו ישאיר, מי אנחנו? מה אנחנו? מה נגיד לך את האמת? מה נשאר מכל העניין הזה? כמה אתה צודק? איי, כמה אתה צודק? ככה לקח אותו, ליטף אותו, דיבר איתו, וזהו. וזה ענה לו על כל התשובות. אפשר לענות תשובות, תשמע, שאתה שואל ככה, זה לא שאלה, זה לא ככה. השאלה היא אחרת. תוריד את הראש, קבל אותו באהבה, דבר איתו. מה עוד צריך יותר מזה? אין שאלות בכלל. אנשים יודעים שאין שאלות. שאלה איך אתה מתייחס לזה. הרבי, הרב שר שלום מבלז, שאל שאלה. כתוב, כמים לפנים, כן לב האדם. אתה מסתכל במים, אתה רואה את הפנים שלך בפנים. אז הוא אומר, אתה משקף את הפנים. ככה זה הבן אדם, בן אדם לאדם. אז הוא שואל, למה לא אמרו מראה? במקום כמים לפנים, כמראה לפנים, כן לב האדם. הרי תסתכל במראה, אתה רואה את הפנים שלך יותר טוב פי מיליון ממה שאתה רואה במים. אז למה כמים, למה כמים לפנים? למה ישבה את זה שלמה המלך דווקא למים? למה לא למראה? ואז הוא אומר פשוט, הוא אומר, במראה לא מתכופפים. במראה, אתה רוצה לראות את עצמך, אתה עומד זקוף, אז אתה רואה את עצמך במראה זקוף. אבל במים צריכים להתכופף, צריכים להוריד את הראש. כשמורידים את הראש, זה החוכמה. כדי לקלוט את השני, כדי להבין את השני, אתה חייב להוריד את הראש. בן אדם שלא מוריד את הראש, הוא לא יכול לקלוט אף אחד. הוא לא יכול להבין. ולכן, הדבר הגדול ביותר זה קודם כל לחפש את הדברים הטובים האלה, ולדבר עליהם, ולפתח אותם. וזה דבר מדהים. שימו לב מה זה קשור ללג בעומר לרבי שמעון בר יוחאי. האדמור מוויז'ניץ, יום אחד, באו לעשות אצלו חופה. ואז הוא אמר, לאבא של החתן, תקשיב, מתי שתיגמר החתונה, אני רוצה שתרים לי טלפון. מה? תרים לי טלפון. אמר לו, כבוד הרב, זה יכול להיות שזה יהיה בשעה 2:30, 3 בלילה. או, יופי מצוין. זה השעה, תרים לי טלפון. הרבי הגיע, אמר לשמש, תקשיב, אני צריך לקבל טלפון בסביבות השעה 2:00, 3:00. אז איך שיש את הטלפון, אתה מעיר אותי. כן? אתה מעיר אותי, אני רוצה לדבר בטלפון. טוב, השמש לא הבין מה קורה פה, והנה בשעה 2:30 בלילה, טלפון. השמש מהר מעיר את הרב, הרב נוטל ידיים, לוקח את הטלפון ומדבר. מה נשמע? נו, איך היה החתונה? אומר לו, כבוד הרב, היה חתונה טובה, נהנו. רגע, מי הגיע? כמה, המשפחה שלך כולם הגיעו שם? כן, והמשפחה של הכלה גם כולם הגיעו. זה, ואיך היה זה? והוא שואל אותו פרטים בתוך החתונה, איך היה זה, ואיך היה הריקודים של הזה, ואיך היה המצוותן, ואיך היה זה, כל מיני שאלות. זה ממש מדבר איתו איזה חצי שעה בטלפון. אחר כך סיים את הכל ואמר לו, יופי, תודה רבה, שיהיה לך לילה טוב וישן. השמש אמר לרב, כבוד הרב, אני רוצה להבין, כבוד הרב, יש לו עבודת השם גדולה לעשות מחר בבוקר. ככה לקום באמצע הלילה, לשמוע בן אדם, החתונה, כמה מנות היו, כמה שילמו על המנות, ובאמת היה כסף של המנות, האם החתונה כיסתה את הכסף של המנות? לא. כבוד הרב, זה דברים שמעניינים את כבוד הרב. אמר לו הרבי מוויז'ניץ, אם כבר שאלת, אני אענה לך. הבן אדם הזה, חיתן עכשיו את הבן האחרון. אשתו נפטרה לא מזמן. והוא חיתן את הבן האחרון. כשמחתנים את הבן האחרון, אז חוזרים הביתה בלי ילדים רווקים, בלי בנות רווקות, וגם בלי אישה. אז הוא הולך עכשיו להגיע הביתה, בלי כלום. כל עוד שהיו עוד ילדים שצריכים להתחתן, והייתה אישה, אז הוא היה בא הביתה, ומה מדברים אחרי חתונה? מי יושן בלילה? כמעט לא ישנים. איך היה זה? איך היו המנות? האם כמה היה כסף? הביאו מספיק כסף? לזה נתנו מתנות? נתנו זה? כל השאלות האלה, את מי שאלו? את מי שאלו? שאלו אחד את השני, התעניינו, שם הוא הלכו לישון. הבן אדם חוזר הביתה. אין אישה. בן אדם חוזר הביתה, 4 קירות. למי הוא יספר איך היה חתונה? איך היה זה? הוא יישב ככה בלילה וילך לישון. אמרתי, ההרגשה הזאת אני לא אתן לו שיהיה לו. אני רוצה שהוא ירגיש שיש מישהו שישב לספר לו את כל מה שהיה בחתונה. ולכן התקשרתי אליו. הרגישות הזאת, להרגיש את השני בצורה הזאת, זה לא בא סתם, זה בא מאיזה מקום. היה אחד מהראשי ישיבות, שבא אליו תלמיד, אחד הראשי ישיבות האמיתיים, בא אליו, אמר לו, תשמע, אני רוצה להתקבל לישיבה, אמר לו, אי אפשר בזה, אני אבוא בינתיים עד שהרב יקבל אותי. ובאמת הוא היה בא ונמצא בישיבה בכל הסדרים, כל התפילות, כל השיעורים. הבן אדם גם ישן אפילו בישיבה. וכל פעם אומר לרב, נו הרב קיבלת אותי? אומר לו, לא, לא, אני לא קיבלתי, לא קיבלתי עדיין. לא קיבלתי. ואני רוצה מאוד לקבל אותך, אתה משתתף פה עם הכל, אבל אני לא יכול, אני לא יכול. ובאמת, יום אחד הוא אמר לרב, כבוד הרב, תגיד לי את האמת, אני כבר נמצא הרבה זמן בישיבה. למה הרב אומר לי לא יכול? מה תגיד לי רק, מה הבעיה להגיד? התקבלת. אמר לו הראש ישיבה. הוציא לו מהכיס רשימה של כל השמות של התלמידים. אמר לו, כשאני הולך בבוקר להתפלל, אני מתפלל בכותל, ובכותל אני מזכיר את כל השמות של התלמידים שלי, לברך אותם שיצליחו בלימוד, שלא יצא תקלה, שלא יתפתו לדברים רעים, ואני מתפלל על כל אחד ואחד. אני מסוגל להתפלל עד המכסה הזאת. אני לא יכול להוסיף נפשית עוד אחד לתוך התפילה, כי אני חושב שאני כבר אתמוטט אחר כך. אז מה שיש לי ברשימה, זה הבחורים שקיבלתי לישיבה. אותם אני, לכן את זה אני יכול. אבל קשה לי להוסיף אפילו אחד. זה אנשים, מתפלל על כל תלמיד, איזה רגישות. איך לא יצא גדולי עולם מתלמידים כאלה? איך? הרב צדקה, בישיבת פורת יוסף, באו אליו ואמרו לו, בוועדה שישבו הרבנים, כבוד הרב, יש תלמיד אחד אצלי בכיתה, הוא אומר לו, הרבי, שהתלמיד הזה, הוא מדבר דברי כפירה. כבוד הרב, חייבים להוציא אותו. זה תפוח רכוב, צריך להוציא אותו. אומר לו הרב, ודיברת איתו? דיברתי איתו, הסברתי לו, כבוד הרב, ישבתי איתו שיחות, ואין, אני צריך להעיף אותו מהישיבה. והרב צדקה אומר לו, תגיד לי, צמת עליו שני, חמישי ושני, שלוש צומות רצופות, שני, חמישי ושני, על זה שהוא מדבר ככה? אמר לו, לא, אומר לו, אז אי אפשר להוציא אותו מהישיבה. למה? קודם תצום עליו שני, חמישי ושני, ואז נראה מה יהיה אחר כך. ובאמת, הוא הלך וצם עליו, באמת צם עליו, ואחרי שהוא צם, התלמיד הזה בא והתחרט על כל מה שהיה לו. וזה היה טעות, והוא זה, סתם הוא הושפע מאיזה שטויות, וזה, והוא חזר לעצמו. זה הרגישות שלהם. זה העניין. לכן, זה בדיוק הנקודה. רבי עקיבא קלט את זה, והוא ידע שזה מה שיפסיק את המוות. ואהבת ללכה כמוך. רבי שמעון בר יוחאי, הדבר הזה לראות בעם ישראל רק את הדבר הטוב, בלי להסתכל על הדבר הרע, זה היה המוטו המרכזי של רבי שמעון בר יוחאי. ולשדה תפוחים, עלית, רבי שמעון בר יוחאי הביא את תורת הנסתר לעולם. למה הוא הביא את תורת הנסתר? מה כל כך העניין שהוא זה שעשה את תורת הנסתר? הוא אומר, תדעו לכם, תמיד שאתם מסתכלים על יהודי, יש לו תמיד משהו נסתר. אל תסתכל על החיצונים. ההתנהגות החיצונית היא לא זאת שקובעת. ההתנהגות החיצונית מסתירה משהו עמוק. כשאתה מסתכל על התורה, אתה רואה תורה, אבל תדע לך, מה שאתה רואה זה רק חיצוני. כל הלימודים שאתה לומד זה רק מלמעלה. יש משהו פנימי, יש עומק מעל עומק. יש משהו שאתה חייב להיכנס אליו. וזה תורת הנסתר. רבי שמעון אומר, אל תסתכלו על יהודי סתם, תסתכלו על תורת הנסתר שלו, תראה את הפנימיות שלו, תראה מה יש לו בפנים. ולכן זה לשדה תפוחים. אצל התפוחים, העץ היחידי מכל העצים שמוציא קודם פירות, אחר כך מוציא עלים. לכן חז"ל מאוד משבחים את התפוחים, ולכן הם מוזכרים בשיר השירים. שיר השירים. ולכן התפוח הוא מסמל את עם ישראל, שהם אמרו נעשה ונשמע. קודם כל אמרו נעשה ואחר כך נשמע. זה כמו עץ תפוחים, שקודם כל הוא מוציא פירות ואחר כך הוא מוציא את העלים ששומרים על הפירות. אבל קודם כל הוא מוציא את הפירות. וזה כביכול, אתה רואה, יש פה שני דברים. יש פה דבר חיצוני ויש משהו נסתר. יש נעשה ונשמע. פנימיות, חיצוניות. לכן הוא אמר, מי שבאמת מסתכל ככה על עם ישראל, הוא זוכה ללכות בו מרקחים. ולזה תפוחים עלית, ללכות בו מרקחים. הוא היה מלכד דרך שנחפש נשמות עבודות. הנשמות האלה שאף אחד לא יתייחס אליהן. הנשמות האלה שאף אחד לא מתקן אותן. זה היה רבי שמעון. היה מחפש דווקא את אלה שזרוקים בכל מיני מקומות של חושך. ואותם היה לוקח ומביא אותם. סוד תורה כציצים ופרחים. הוא אומר, מה זה סוד תורה כציצים ופרחים? שבתורה כתוב פסוקים, יש פסוק שנקרא, ותמנע את הפילגש לאליפז. תמנע את הפילגש לאליפז. מי זה אליפז, הרשע המרושע הזה? זה הבן של עשיו. זה הביא את עמלק לעולם. אז כתוב, ותמנע את הפילגש לאליפז. אומר רבי שמעון, התורה זה ציצים ופרחים. כשאתה מסתכל, אתה רואה פסוק, זה בדיוק אין הבדל. בין הפסוק ותמנע את הפילגש לאליפז לאנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים. בכל דבר יש סודות גדולים עצומים. אפילו שזה בחיצוניות נראה מדברים פה על רשע, אבל אתה צריך לדעת, יש חיצוני ויש פנימי. לכן רבי שמעון בר יוחאי, כשהיה לו, כשהוא ראה את שני ההדסים, ראה את שני ההדסים, אמר שמור וזכור, חיצוני ופנימי. לכן תלמידי רבי עקיבא, למה כל כך הקפידו עליהם בזמן הזה? למה הקפדה כל כך גדולה? על שלא נהגו כבוד זה בזה. אז המדרש, יש סתירה בין שתי המדרשים. מדרש אחד אומר שהייתה להם צרות עין. מדרש השני אומר, לא נהגו כבוד זה בזה. אומר רב חזקאל לוינשטיין עליו השלום, מה זה צריך להיות? איך מתרצים את שתי המדרשים? הצרות עין הייתה פנימית. והלא נהגו כבוד, זה היה חיצוני. בחיצוניות זה התבטא בצורה שלא נהגו כבוד. אבל מאיפה זה התחיל? יש פה משהו נסתר פנימי, שמשם זה בא. רבי שמעון אומר, אני רוצה שההסתכלות שלך, ההסתכלות האמיתית שלך על היהודים, זה יהיה הסתכלות של לראות הפנימיות שלהם. לכן בגמרא במסכת שבת, רבי שמעון, הלכה כרבי שמעון, למה הלכה כרבי שמעון? שם רבי שמעון אומר שבני ישראל הם בני מלכים. הם יכולים לסוח בשמן ורד. אפילו שאסור לסוח בו בשבת, כיוון שרק מלכים סחים בו. הוא אומר, בני ישראל הם בני מלכים. מה אתה מסתכל על החיצוני שלו? מבפנים הבן אדם הזה בן מלך. ולכן, בלג בעומר, עושים את המדורות. מה זה המדורות? האש. זה דבר שמסמל את האחדות הכי גדולה בעולם. אש מסמל אחדות. למה? כי שמה מכניסים כל דבר, הוא הופך להיות אש. הוא מתאחד ביחד עם האש. אתה שם פלסטיק, הוא נהיה אש. שם נייר, נהיה אש. שם מקל, נהיה אש. הכל נהיה אש. הכל הופך להיות אחד. הכל בצורה, לכן גל עיניי. והביט הנפלאות מתורתך. גל זה רק בעומר. אבל לפני הגל יש לב. לב עיניי. אם אתה מסתכל על השני, דרך הלב שלך, לא דרך העיניים שלך, לראות את הפנימיות שלו, ולפתח את הפנימיות שלו, אז אתה יכול להגיע לגל עיניי. גל עיניי זה לגלות את הפנימיות של התורה, איך לומדים אותה. אתה רוצה? בוא קודם כל נראה איך העיניים שלך מסתכלות. איך אתה רואה? ולכן שימו לב דבר מדהים. הקדוש ברוך הוא התחיל לבוא. איך שהתחלנו לספור. ספרנו, היום אחד לעומר, שני ימים לעומר. ברגע שאמרנו שני ימים לעומר, הקדוש ברוך הוא בא מהר סיני אלינו. אנחנו מתקדמים אליו, והוא בא אלינו. השם מסיני בא. הקדוש ברוך הוא בא מסיני. ומכיוון שכתוב יחיינו מיומיים, אז הקדוש ברוך הוא היה נותן צעד על כל שני צעדים שלנו. אנחנו נותנים שתי צעדים, היום שניים לעומר, הקדוש ברוך הוא עושה אחד לעומר. אנחנו מגיעים לשלוש, ארבע לעומר, השם עושה עוד צעד. אנחנו שתיים והוא אחד. אנחנו שתיים והוא אחד. וכשעשינו 32 צעדים, הגענו ללמד בית לעומר. למד בית לעומר, ללב. הגענו ללב, הקדוש ברוך הוא בצעדים שלו עשה בדיוק חצי מלב. חצי מלב זה 16. הוא עשה 16 צעדים. אנחנו עשינו 32 צעדים. אנחנו פעמיים והוא פעם אחד. כי אם תעזבין יום, יומיים מעזבקה, אז אנחנו עכשיו מתחילים להתקדם לתורה. תן יומיים, והוא ייתן לך יום אחד. תן יומיים, תקבל יום אחד. עשית 32 ימים. הקדוש ברוך הוא בינתיים עשה 16 ימים. איפה נפגשנו? כדי שהוא ייקח אותנו למתן תורה. בלג בעומר. 33. שמה נפגשו עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. משמה הקדוש ברוך הוא עוטף אותנו ולוקח אותנו למעמד הר סיני. גל עיניי והבית הנפלאות מתורתך. זה רבי שמעון שהיה רואה רק טוב, לכן כולם נוהרים אליו. למה? הוא ידע להוציא מאיתנו את הנסתר, להוציא מאיתנו את הדברים הטובים שנמצאים בפנים, לא את הדברים החיצוניים. אשריכם ישראל, שיהיה לכולם שבת שלום ומבורך.